שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ז במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים באמצע העמוד הקודם, השיעור היום יהיה רבע שעה. אתמול חזרנו שוב לנושא של יין נסך ואמרנו שגוי שנוגע ביין אוסר את היין, וראינו דעות שונות מאיזה שלב של ייצור היין היין כבר נחשב כיין, שאז אם הגוי נוגע בו הוא יהיה אסר. היום נדבר על המגע עצמו שאוסר את היין, ונדבר בעניין הזה על שני דברים. דבר אחד, זה באיזה חלק של הגוף, אם בכלל, הגוי צריך לגעת ביין. דבר שני, שזה יהיה הנושא העיקרי שלנו להיום, וגם נמשיך עם זה בדפים הקרובים, זה אם הגוי צריך כוונה לנסח את היין בשביל לאסור את היין, או שבעצם המגע, היין אסורים, אפילו שהוא בכלל לא התכוון. אז זה לשני הנושאים. נתחיל בנושא הראשון, זה מאוד קצר, זה כאמור קצת לפני אמצע העמוד הקודם. נראה בעניין הזה שש שורות, ואז נלקט עוד שני מקורות קצרים מהמשך הדף, ובזה נסיים את הנושא הראשון. אז הגמרא מספרת שם על ילד בן 6 שסיים את מסכת עבודה זרה, ושאלו אותו שאלה לגבי הנושא שלמדנו אתמול, האם אפשר לדרוך עם גוי ענבים בגת, כשבעצם השאלה היא האם היין נחשב כיין כבר כשהוא במשטח של הגת עוד לפני שהוא נכנס לבור, ואם כן אז הגוי כבר אסר את היין ואז אסור לדרוך איתו, או שזה נחשב כיין רק כשזה נכנס לבור ואז מותר לדרוך איתו. זה מה ששאלו את הילד, והילד אמר, אמנם זה נחשב יין כבר כשזה במשטח של הגת, אז לכאורה היה אסור לדרוך איתו, אבל יש פתרון. המגע של הגוי אוסר את היין רק בידיים, לא ברגליים. ממילא, אם קושרים לו את הידיים והוא רק דש עם הרגליים, אז אין בזה שום בעיה. אז זה היה המקור הראשון לגבי באיזה חלק של הגוף זה אוסר, הילד אמר שזה רק בידיים ולא ברגליים. עכשיו כאמור נלקט עוד שני משפטים בנושא הזה מהגמרא בהמשך. המקור הבא שמתייחס לזה זה רבי נתן, זה נמצא בנ"ז עמוד א' בשורה השלישית. גם רבי נתן כמו הילד בן 6 אומר שהגוי אוסר רק בידיים ולא ברגליים. והדבר האחרון בנושא הזה, בשורה השישית בעמוד א', הגמרא מספרת על גוי שטיפס על עץ דקל בשביל לקחת לולב, וכשהוא ירד, הלולב נגע ביין, והגמרא מתייחס לזה כאילו שהוא נגע בידיים ממש, ועקרונית זה יכול לאסור, אלא אם כן יש בעיות אחרות של כוונה שנראה בהמשך. כלומר, יוצא שאומנם אמרנו שזה דווקא בידיים ולא ברגליים, אבל לא צריך ממש בידיים, אלא גם אם הוא מחזיק משהו אחר, גם זה יכול להיחשב. אלה שלושת המקורות בנושא הזה מהסוגיה שלנו, ונסכם, בידיים זה אוסר, ולאו דווקא בידיים, אלא גם בדבר שהוא מחזיק בידיים, ברגליים זה לא אוסר את היין. עד כאן הנושא הראשון, ועכשיו לנושא העיקרי של כוונה, וזה מחזיר אותנו אחורה לארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם, מעכשיו נלמד הסוגיות לפי הסדר. אז אם היין נאסר, דווקא כשיש סיבה לחשוב שאולי הגוי התכוון לנסח את היין, או שחזל גזרו על היין, אפילו שברור לנו שהוא סתם נגע ביין ולא הייתה לו שום כוונה לנסח את היין. עכשיו נקדים שכשאנחנו אומרים שלא הייתה כוונה, יש כמה סוגים של חוסר כוונה. בסוגיה היום נדבר על שלושה סוגים כאלה. מצב אחד שזה הכי קל זה שהוא בכלל לא התכוון לגעת ביין, אלא זה היה בטעות. מצב שני זה שהוא התכוון לגעת ביין, אבל ברור לנו שהוא לא עשה את זה בשביל לנסח, אלא מסיבה אחרת. מצב שלישי זה שהוא התכוון לגעת ביין, אבל מדובר בילד קטן, ולילד קטן אין כוונות לעבודה זרה. אלה שלושת המצבים שנדבר עליהם, אפשר לחשוב על סברות בשביל לחלק בין המצבים השונים, ובאמת יש ראשונים שעושים את זה, אבל היום אנחנו לומדים לפי רש"י שלדעתו אין שום הבדל בין המצבים השונים. אז זאת הייתה הקדמה לנושא של הכוונה, ועכשיו נתחיל את הסוגיות עצמם, נראה בעניין הזה שלוש סוגיות, כאמור אנחנו מתחילים ארבע שורות לפני סוף העמוד הקודם. בסוגיה הראשונה יש בהתחלה סיפור ואחרי זה דעות של תנאים, נתחיל בדעות של התנאים, זה נמצא בשורה השנייה בנ"ז עמוד א', בהתחלה יש לנו ברייתא לגבי גוי שנגע ביין, אבל ברור לנו שהוא לא עשה את זה בשביל לנסח, אלא הוא פשוט רצה למדוד את העומק של היין. אז במקרה הזה, הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי נתן לבין רבנן. רבי נתן אוסר את היין כי לא צריך כוונה, אבל הוא אוסר רק ביד, כמו שלמדנו מקודם, ולא אם הוא מדד ברגל. רבנן לעומת זאת אומרים שהיין לא אסור, כי ברור כאן שלגוי לא הייתה כוונה לנסח את היין. אז שוב, לפי רבי נתן לא צריך כוונה, לפי רבנן צריך כוונה, והגמרא גם מזכירה את רבי שמעון מדף סמך, שגם הוא אומר שלא צריך כוונה, אבל הוא מדבר על המקרה היותר קל, שבו הוא אפילו לא התכוון לגעת ביין, אלא הוא פשוט נפל לתוך חבית של יין בטעות, ורבי שמעון שם אומר שזה לא אוסר, כי לדעתו צריך כוונה. אלה הדעות בסוגיה הראשונה בסוגיה, ועכשיו נחזור אחורה ונראה את סיפור המסגרת של הסוגיה. הגמרא מספרת על גוי ויהודי שדשו ענבים ביחד, הם עשו את זה רק עם הרגליים, וכששאלו את שמואל האם זה שהגוי דרך את היין זה אוסר את היין או לא, אז לשמואל היה כיוון שהוא רצה ללכת בו, אבל הוא לא רצה לתת את התשובה מיד, כי הוא רצה לחכות לרגל שאז מתכנסים כל החכמים, והוא חשב שאז אולי הוא יצליח למצוא עוד איזה ברייתא שתחזק את הכיוון שבו הוא רצה ללכת. מהו אותו כיוון שבשבילו שמואל רצה לחכות בשביל לחזק אותו? בזה הגמרא מציעה שתי הצעות, הצעה ראשונה לחומרה והצעה השנייה לכולה. כלומר, הצעה הראשונה היא שהוא חשב כמו רבי נתן שלא צריך כוונה, ולכן היין כן צריך לאסר, והוא רוצה לחכות ולחזק את הדעה שלו, אבל את זה הגמרא דוחה, כי הרי רבי נתן אמנם אמר שלא צריך כוונה, אבל הוא עושה רק בידיים, לא ברגליים, ממילא לא יכול להיות שרבי נתן יאסור במקרה הזה, ולכן ההצעה השנייה היא שהוא רצה לפסוק כמו רבי שמעון, שהוא אומר שהיין מותר לגמרי כי לא הייתה כאן כוונה, לכן הוא חיכה לרגל למצוא אם יש עוד איזה ברייתא שמחזק את הדעה של רבי שמעון, אבל הראשונים אומרים שהוא לא מצא הודעה כזאת, לכן הוא נאלץ לפסוק כמו רבי נתן, שהיין נאסר גם בלי כוונה. עד כאן הסוגיה הראשונה בנושא הזה, הגענו לשורה השישית בעמוד א'. הסוגיה השנייה עוסקת בדעת רב, ונראה שני דברים שרב אמר שלכאורה סותרים אחד את השני. הדבר הראשון הוא לגבי הסיפור שסיפרנו מקודם על הגוי שהוריד לולב מהעץ דקל, ובטעות הלולב נגע בכוס יין. במקרה הזה רב אמר שכיוון שלא הייתה כוונה, אין איסור הנאה על היין ומותר למכור אותו גם בכסף לגוי. הדבר השני שרב אמר ושלכאורה סותר את הדבר הראשון, זה שאם תינוק גוי הוא נוגע ביין אז הוא אוסר את היין, והרי לתינוק אין כוונה לעבודה זרה. אז לכאורה כאן אנחנו רואים שגם לפי רב, אפילו בלי כוונה זה כן אוסר. אלא מסבירה הגמרא שבאמת אין כאן סתירה, אלא רב עושה סוג של פשרה, שכשגוי נוגע ביין בלי כוונה, מצד אחד זה נאסר בשתייה, ולזה רב התכוון כשהתינוק נוגע ביין, אבל מצד שני זה רק נאסר בשתייה וזה לא נאסר בהנאה, ולכן רב אמר שמותר למכור את היין שהגוי נגע בו בטעות. עד כאן הסוגיה השנייה בנושא. בינתיים בסוגיה הראשונה ראינו מחלוקת תנאים, שרבי נתן אומר שזה אוסר גם בלי כוונה, אבל רבי שמעון אומר שצריך כוונה, וראינו ששמואל רצה לפסוק כמו רבי שמעון, אבל כנראה שלא הצליח. בסוגיה השנייה ראינו דעת רב שהוא עושה סוג של פשרה, שזה אוסר רק בשתייה ולא בהנאה. ועכשיו, בשורה הראשונה, בשורות הרחבות, אנחנו עוברים לסוגיה השלישית, שהיא תיקח אותנו כמעט עד סוף עמוד ב', והיא דיון על מה שאמרנו עכשיו בשם רב לגבי תינוק. עכשיו, לפני שנתחיל נעיר בסוגריים, שלאורך כל הסוגיה אנחנו נאמר בטעות רב נחמן בר שמואל, כשבאמת צריך לומר רב נחמן שאמר בשם שמואל. עד כאן הסוגריים, נתחיל את הסוגיה. עכשיו, בסוגיה הזאת, הגמרא מביאה שני מהלכים מאוד דומים אחד לשני, חוץ מבסוף שלהם. המהלך הראשון מתמקד ברב, והמהלך השני מתמקד ברב נחמן בר שמואל. כאן, בשביל לפשט ובשביל לקצר, נאחד את שני המהלכים למהלך אחד, ותוך כדי נסביר מה ההבדל בין רב לבין רב נחמן בר שמואל. אז קודם כל, לפני שנתחיל, נזכיר מה רב אמר וגם מה אומר רב נחמן בר שמואל. אז החידוש של רב כאמור זה שאם גוי תינוק נוגע ביין, הוא אוסר את היין, אמנם רק בשתייה ולא בהנאה, אבל בכל זאת הוא אוסר. זה החידוש של רב. החידוש של רב נחמן בר שמואל זה לגבי גוי שהתגייר, למשל עבד גוי שנמכר ליהודי, אז הוא בעצם נהיה גר. ומחדש רב נחמן בר שמואל שאפילו שהוא סיים לגמרי תהליך הגיור, כלומר הוא גם מל וגם טבל, בכל זאת, כיוון שהוא עדיין רגיל לעבודה זרה שלו, אז בשנה הראשונה אנחנו מניחים שעדיין הוא קשור קצת לעבודה זרה, ולכן בשנה הראשונה הוא עדיין עושה יין נסך, אפילו שבעצם הוא כבר גר גמור. זה החידוש של רב נחמן בר שמואל. נחזור על שני החידושים עוד פעם. בעצם שני החידושים הם חומרות מבחינתנו. רב חידש שתינוק גוי אוסר את היין בשתייה, ורב נחמן בר שמואל חידש שעבד שמל וטבל עדיין אוסר את היין בשנה הראשונה. אלה שני החידושים, ועל שני החידושים האלו הגמרא מקשה מהברייתא הבאה. הברייתא מדברת על גויים כאלו שעשו חצי מתהליך גיור, כלומר שהם עשו ברית מילה, אבל הם עוד לא טבלו במקווה. הדוגמאות שהברייתא מביאה זה עבד כנעני, כי הרי עבד כנעני מלים וטובלים אותו לשם גירות, ובני השפחות, כלומר ילדים של שפחה כנענית שנולדו לה לפני שהיא עצמה הספיקה לטבול לגירות, ממילא גם הם צריכים למול ולטבול, וכאן כאמור מדובר שמסו רק חצי, הם מלו אבל עוד לא טבלו. אז לגבי דיני דאורייתא, הם עדיין נחשבים כגויים גמורים, כי בשביל להיות גר צריך גם למול וגם לטבול. אבל כאן הברייתא מדברת על מה הדין שלהם לגבי שני דיני דרבנן. איזה דיני דרבנן? אז הברייתא מדברת על שני דינים, אחד קשור אלינו, אחד לא. הדין שלא קשור אלינו זה הדין של טומאת גויים. למדנו כבר בהתחלת המסכת שרבנן גזרו טומאה על גויים, וגזרו עליהם טומאה כאילו שהם זווים, לכן כמו שזב גם הרוק שלו מטמא וגם המדרס, כלומר דבר שהוא דרך עליו מטמא, אז גם אצל גוי הרוק והמדרס שלו מטמאים. זה הדין לגבי גוי גמור, ויש שתי גרסאות בברייתא לגבי גוי שמל ולא טבל. הגרסה הראשונה מחמירה ואומרת שהוא עדיין גוי גמור מבחינתנו והרוק שלו מטמא. הגרסה השנייה אומרת שעליו רבנן לא גזרו, כי המקרה הזה הוא לא שכיח, שיהיה גוי שימול אבל עוד לא יטבול, אז עליו לא גזרו והרוק שלו טהור. זה הדין הראשון בברייתא לגבי הרוק של אותו עבד שמל ולא טבל, לפי גרסה אחת זה מטמא ולפי גרסה השנייה זה לא מטמא. הדין השני, שזה הדין שקשור אלינו, זה האם אותו עבד שמל ולא טבל אוסר יין כשהוא נוגע בו. אז אומרת הברייתא שאם הוא גדול הוא אוסר, ואם הוא קטן אז הוא לא אוסר, והתוספות מסבירים שמשמע בברייתא שכשהוא קטן הוא לא אוסר בכלל, אפילו לא רק בשתייה. זה הדין השני בברייתא, ומהדין הזה הגמרא מקשה על שני החידושים שאמרנו מקודם, גם על החידוש של רב וגם על החידוש של רב נחמן בר שמואל. על החידוש של רב זה קשה, כי כאן כתוב שאם הוא קטן הוא לא אוסר את היין בכלל, ואילו רב אמר שגוי קטן אוסר את היין בשתייה. זאת הקושייה על רב, ואגב תראו תוספות שמסבירים למה כאן אי אפשר לומר שרבנן פשוט לא גזרו כי זה לא שכיח גוי שמל ולא טבל. בכל אופן זאת הקושייה על רב, נחזור עליה שוב, רב אמר שתינוק גוי אוסר את היין בשתייה, ואילו בברייתא משמע שהוא לא אוסר בכלל. הקושייה על שמואל זה ממש כתוב כאן שאם הם גדולים הם כן אוסרים, ונדייק שדווקא בגלל שהוא מל ולא טבל הוא אוסר. אבל אם הוא היה גם מל וגם טבל, אז מיד הוא כבר לא היה אוסר את היין. וזה קשה על מה שאמר רב נחמן בר שמואל, שגם אחרי שהוא מל וטבל, הוא עדיין אוסר את היין בשנה הראשונה. אלה שתי הקושיות מהדין השני בברייתא לגבי עבדים ובני השפחות שמלו ולא טבלו. שהברייתא מקלה בתינוק ומקלה בגוי שמל וטבל, ואילו רב החמיר בתינוק ורב נחמן בר שמואל החמיר בגוי שמל וטבל שעדיין צריך לחכות שנה. עכשיו התירוץ לשתי הקושיות הוא זהה, התירוץ על רב מובא בערך בשליש התחתון של עמוד א', והתירוץ על רב נחמן בר שמואל מובא בשורה השביעית בעמוד ב'. התירוץ הוא שצריך לפצל בין שתי הדוגמאות שהברייתא הביאה, כלומר בין עבדים לבין בני השפחות. כלומר, באמת בדיני תורה אין שום הבדל ביניהם, שניהם גויים גמורים. אבל בדיני דרבנן בכל זאת אפשר לומר שיש הבדל בין שתי הדוגמאות. בעבד שמל ולא טבל מדובר באדם שעד עכשיו התנהג כגוי גמור, הוא גר בחברה של גויים, עם משפחה של גויים, ועכשיו אנחנו מצרפים אותו לעם ישראל, אז אם הוא לא עשה את כל התהליך, מבחינתנו הוא נחשב לגוי גמור גם לעניין יהי נסך. אבל בבני השפחות הרי מדובר בילדים שהם גודלים אצל משפחה יהודית, כי הרי אמא שלהם היא שפחה בשביל משפחה יהודית, אלא שאמא שלהם לא טבלה לפני שהם נולדו. ממילא, כיוון שהם עצמם גדלו כיהודים, אלא שהם עוד לא הספיקו לטבול, יש מקום להקל עליהם יותר בדיני דרבנן. זאת הסברה לחלק ולהקל יותר בבני השפחות, וממילא מסבירה הגמרא כך. מה שרב החמיר בתינוק ומה שרב נחמן בר שמואל החמיר בשנה הראשונה זה דווקא בעבדים שמלו ולא טבלו או בגויים גמורים. לעומת זאת מה שהברייתא בדין השני שלה הקלה בתינוק והקלה בשנה הראשונה זה דווקא בבני השפחות ולא בעבדים, כי כמו שאמרנו בבני השפחות יש סברה להקל יותר. זה התירוץ לשתי הקושיות, את התירוץ הזה אנחנו לא הולכים לשנות, מה שנשאר לנו עכשיו לעשות זה לראות איך לפי התירוץ הזה אפשר לקרוא את הברייתא. הרי בברייתא שתי הדוגמאות של העבדים ובני השפחות מובאים ממש ביחד, ובין שתי הדוגמאות יש את המילה וכן. נקרא את הניסוח, כתוב הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים שמלו ולא טבלו, וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו. אז לכאורה מהשימוש של הברייתא במילת הקישור וכן, זה בא לומר שיש אותם שני דינים גם בעבדים וגם בבני השפחות, אז איך אנחנו רוצים לטעון שהדין של יהי נסך מתייחס רק לבני השפחות? על השאלה הזאת איך להסתדר עם המילה וכן בברייתא נראה עכשיו שתי תשובות. תשובה אחת אומרת שזה שהברייתא השתמשה במילת הקישור וכן בשביל לקשר בין עבדים לבין בני השפחות, זה רק לגבי הדין הראשון של רוק, אבל באמת לגבי הדין השני של יהי נסך, כאן הברייתא התייחסה רק לבני השפחות ולא לעבדים. עכשיו על זה מקשה הגמרא שהקריאה הזאת של הברייתא היא הגיונית רק לפי הגרסה הראשונה שהרוק שלהם מתמה, אבל היא לא הגיונית לפי הגרסה השנייה שהרוק שלהם לא מתמה. למה? כי הרי כמו שאמרנו, יש סברה להקל יותר בבני השפחות מאשר בעבדים. אז אם אנחנו אומרים שגם בדין הראשון של הרוק, הברייתא מחמירה ומתמת, אז זה מובן למה לגבי הדין של רוק, הברייתא צריכה להדגיש שלא רק בעבדים אנחנו מחמירים, אלא אפילו בבני השפחות. אבל לפי הגרסה שאנחנו מקלים בבני השפחות, אז אין שום סיבה לברייתא לחדש ולומר שגם בבני השפחות אנחנו מקלים, הרי אפשר להבין את זה בכל שכן מזה שאנחנו מקלים בעבדים, אלא ברור שלפי הגרסה הזאת, מה שהברייתא אומרת וכן בבני השפחות, זה לא מתייחס לרוק, כי זה ברור מאליו, אלא זה מתייחס לדין של יהי נסך, וזה מוביל אותנו לתשובה השנייה. לפי התשובה השנייה, מילה וכן מתייחסת גם ליהי נסך, כלומר שגם ביהי נסך יש דין שהוא גם בעבדים וגם בבני השפחות, אלא שעדיין אנחנו יכולים לעשות את הפיצול הזה בין עבדים לבני השפחות, אבל בצורה קצת יותר מינורית. מה הכוונה? כמו שאמרנו, בדין השני של הברייתא, כלומר בדין של יהי נסך, אמרנו שיש שתי קולות שכל אחת מהן קשה, אחת על רב ואחת על רב נחמן בר שמואל. הקולה שקשה על רב זה שכתוב שם שקטנים לא אוסרים את היין, הקולה שקשה על רב נחמן בר שמואל זה שדייקנו שמקלים גם בשנה הראשונה. עכשיו אומרת הגמרא, נכון שאנחנו אומרים שהדין הזה מתייחס לא רק לבני השפחות אלא גם לעבדים, אבל עדיין אפשר לעשות פיצול מסוים ולומר שלגבי בני השפחות שתי הקולות שייכות, ואילו לגבי עבדים רק קולה אחת שייכת. איך זה יעזור לנו לתרץ את רב ורב נחמן בר שמואל? זה יעזור כי כל אחד מהם עדיין יכול לומר, כמו בתירוץ הראשון, שמה שאני מחמיר זה בגויים או בעבדים, ומה שהברייתא מקלה זה דווקא בבני השפחות, ומה שהברייתא הזכירה גם עבדים זה לא לגבי הקולה שסותרת את החומרה שלי, אלא זה לגבי הקולה השנייה. זאת התשובה, עכשיו נסביר אותה לפי רב ולפי רב נחמן בר שמואל. רב יאמר, אני מחמיר בתינוק, ומה שהברייתא הקלה בתינוק זה דווקא בבני השפחות ולא בעבדים, ומה שהברייתא הזכירה גם עבדים ביהי נסך זה לגבי הקולה השנייה שמקלים בשנה הראשונה בניגוד לרב נחמן בר שמואל. לעומת זאת, רב נחמן בר שמואל יאמר בדיוק הפוך. אני מחמיר בשנה הראשונה, ומה שהברייתא הקלה זה דווקא בבני השפחות ולא בעבדים, ומה שהברייתא הזכירה עבדים זה לגבי הקולה השנייה, שתינוקות לא אוסרים גם בבני השפחות וגם בעבדים, בניגוד לרב שאמר שבעבדים הם כן אוסרים. עד כאן התירוץ השני, ולפי התירוץ הזה יוצא שכל אחד מהם חייב לחלוק על הקולה של השני, כלומר רב מחמיר בתינוק ומקל בשנה הראשונה, ושמואל מחמיר בשנה הראשונה ומקל בתינוק. בזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. הנושא הכללי היה האיסור של יין שגוי נגע בו, בזה ראינו שני דברים, דבר אחד זה באיזה חלק של הגוף הוא צריך לגעת, ואמרנו שברגל הוא לא אוסר, אבל ביד זה לאו דווקא ביד, אלא גם על ידי דבר אחר, כמו לולב. הנושא השני והעיקרי היה האם צריך כוונה בשביל לאסור, או שאסרו את זה אפילו שברור לנו שלא הייתה לו כוונה לנסח. בעניין הזה ראינו שתי סוגיות עיקריות, בסוגיה הראשונה ראינו מחלוקת תנאים, רבי נתן אומר שזה אסור גם בלי כוונה, אבל תנא קמא שחלק על רבנן ורבי שמעון אומרים שצריך כוונה, ראינו ששמואל רצה לפסוק כמו רבי שמעון שצריך כוונה, אבל כנראה שהוא לא מצא לזה חיזוק ולכן הוא החמיר כמו רבי נתן. בסוגיה השנייה ראינו את דעת רב שעשה מעין פשרה, שאם זה בלי כוונה זה אוסר בשתייה, אבל זה לא אוסר בהנאה. אלה היו שתי הסוגיות לגבי כוונה. בסוגיה השלישית העמקנו במה שרב אמר שקטן אוסר. הבאנו ברייתא שמקשה גם על רב וגם על חידוש שאמר רב נחמן בשם שמואל, שגוי שמל וטבל עדיין בשנה הראשונה הוא אוסר את היין. הברייתא שממנה הקשנו דיברה על עבד או בני שפחות שמלו ולא טבלו, והברייתא אמרה לגביהם שני דינים, דין אחד לגבי הרוק שלהם האם הוא טמא או לא, יש בזה שתי גרסאות, ודין שני לגבי הנסך שאם הם גדולים הם אוסרים, אבל אם הם קטנים הם לא אוסרים. אז זה קשה על רב שאמר שהם אוסרים, וזה קשה על שמואל שהוא אמר שאפילו שהוא מל וטבל עדיין בשנה הראשונה הוא אוסר. את שתי הקושיות הרצנו שהקולה של הברייתא זה דווקא לגבי בני שפחות ולא לגבי עבדים. עכשיו איך זה מסתדר עם הניסוח בברייתא? הרי הברייתא אמרה וכן בני השפחות, משמע שאין הבדל בין עבדים לבני השפחות. אז הסבר ראשון היה שהווכן הזה מתייחס רק לגבי הדין הראשון, כלומר הרוק, ולא לגבי הדין של יי נסך. ההסבר השני היה שזה גם מתייחס לגבי הדין של יי נסך, אבל לא לגבי שתי הקולות, אלא כל אחד לגבי הקולה השנייה, כל טוב.